היום הנושא שהוא אמנם לכאורה נוגע רק למספר קטן של אנשים, נושא ההכנות לחתונה. האמת היא שכפי שיהיה מי שביקש ממני את זה, זה נוגע ליותר מקצת אנשים, כיוון שכל מי שעדיין לא התחתן, אפילו אם הוא לא קבע והוא לא התחיל את התהליך של החתונה עצמה, אבל בעזרת השם הוא עתיד לעשות את זה. אז אם אנחנו לא יכולים לכוון את השיעור או לתת אותו אין סוף פעמים בדיוק שכל אחד ואחד מתארס, אנחנו מסתדרים לתת לכל אחד באופן אישי ולהסביר לו. אבל כך יש יתרון שבצדק אמרו לי שלפחות אם נותנים את השיעור, אז מי שעכשיו יתארס, ודאי שטוב לו. מי שעוד לא יתארס, לא, עד הרבה, ירשום לעצמו את הדברים ויהיה מוכן מראש. אז אנחנו הולכים היום לדבר על הנושא של הכנות לחתונה. אבל האמת היא, יש להם קושיה גדולה. מה פתאום אני הולך לתת שיעור על הכנות לחתונה? צריך ללכת, יש היום כל מיני ארגונים שמארגנים דברים. זה לא שיעור תורני. תלך למתווך דירות שייתן קורס איך מחפשים דירה. אחד רוצה לקנות, אחד רוצה לזכור, בסדר. תלך למי שמומחה במציאת אולמות, תזמורות, כל מיני דברים כאלה. קיצור, תחסה את התחומים הטכניים האלה, וזהו. יש לך הכנות לחתונה, נכון? יפה. שאלה היא מה אתה קורא להכנות, אבל יותר מזה, רבותיי, לשם מה אנחנו מתחתנים? מתחתנים כדי שטוב, נוכל לחתום, הנה, אני כבר אדון וגברת, כך וכך, יש לי דירה, אפשר לסמן, הנה, עשיתי חתונה יפה, עם אוכל כזה וכזה, ואולם כזה וכזה, ותזמורת כזאת וכזאת. הייתה לי פעם שיחה קצרה מאוד, שעשתה עליי רושם חזק ולא חיובי. הייתה איזו חתונה במשפחה שלי. ופגשתי אחרי החתונה קרובת משפחה. היא אומרת לי, לא שמתי לב, היית בחתונה? אז אמרתי לה, לא, לא הייתי בחתונה. אז היא אומרת לי, כמה חבל, הפסדת כזה אוכל טעים. אמרתי, עד כאן. בחתונה אוכלים בגלל האוכל? קודם כל, חתן צריך שיהיה לו בראש בצורה בסיסית, יסודית וחזקה ביותר. המטרה של החתונה היא להגיע להתחלת הדרך, לחיים אמיתיים. חיים על פי התורה. חיים שהוא שואף בהם להגיע למטרה רוחנית, אידיאלית, שבעזרת השם תביא אותו גם לשלמות אישית, וגם בסופו של דבר לשלמות המעשית של כל ענייני בניין הבית. לשם כך הוא צריך קודם כל לקבוע לעצמו, בראש, במודעות, ואחר כך בלימוד ובפיתוח, את העניינים הרוחניים. הדבר הראשון, החשוב ביותר, שהחתן, שברוך השם או בעזרת השם, יתארס במזל טוב, צריך לשאול את עצמו, הוא איך אני מתכונן מבחינה רוחנית ותורנית לחתונה. איך אני מגיע לחתונה עם כמה שיותר קדושה וטהרה? איך אני מגיע לחתונה עם כמה שיותר מידות מתוקנות ומעשים טובים ומתוקנים? איך אני מתחיל את הצד החדש הזה שבחיים בצורה כמה שיותר מעולה? אתם יודעים, האשכנזים וחלק גם מעדות המזרח נוהגים שחתן וכלה ביום שהם מתחתנים צמים. למה צמים? כי עוקבים חז"ל, חתן וכלה נמחלים להם כל עוונותיהם. למה? כי זה התחלה חדשה. אדם נולד מחדש, הוא מתחיל חיים חדשים. אז הרגיש עם ישראל במנהג שאי אפשר שיהיה דבר כזה, שאני אתחיל יום חדש, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, התחלה חדשה, לוח נקי. נמחלו כל העוונות, בלי שאני באמת אחזור בתשובה ואבוא ואתקן את עצמי. עד כדי כך שביום הזה, ביום שהולכים להתחתן, צמים. כן, ודאי שצמים. נכון? זה יום מאוד משמח. זה גם יום מאוד מעולה. הפוסקים מובא דבר נוסף, שהחתן וכלה לא ישתכלו. מה זה לא ישתכלו? פשוט מאוד. יש, מי שמכיר, יש אצל אומות העולם, יש מנהגים כאלה, שהחתן בלילה לפני החתונה, לא בלילה של החתונה, אומר, זהו, חבל, הולכים להיגמר לי הימים האלה של הרווקות העליזה. בואו נעשה פעם אחת אחרונה השתוללות כמו שצריך. עד כדי כך שיש תיאורים שהחתן מגיע לחתונה שלו באמת שיקור, שיקור לגמרי.
אם הוא מגיע, אתה
אומר. אם הוא מגיע. טוב, זה התעלות? זה התרוממות? אז טוב, תגיד, הנה, החתן הזה הוא יהודי צדיק, לא חושדים בו שישתקן. לא חושד בו שישתקן. אבל שיבוא בדיוק מתוך הפנה רוחנית, מתוך רצינות, מתוך התעלות, ומתוך זה הוא יגיע לשמחה. זה עניין אחר לגמרי. פעם אמרה לי קלה אחת, שהיא הולכת ביום לפני החתונה לעשות תענית דיבור. למה תענית דיבור? כי חוץ מזה שיש עניין של תענית שלא להשתקע, אבל יש גם עניין שלא לשקוע לתוך כל ההכנות הטכניות. אז היא הודיעה לכל המשפחה שהיא בתענית דיבור, אז לא יכלו לשאול אותה מה עם הצלם ומה עם הפרחים ומה עם זה ומה עם זה. היא הייתה יכולה לשבת כל היום וללמוד. עכשיו, לא תמיד זה מסתדר מבחינה מעשית, ולא צריך להגזים, אבל זה באמת עניין חשוב באופן עקרוני. לא לשקוע בהכנות הטכניות, צריך לטפל בהם, צריך לטפל בהם בצורה טובה. אני אזכיר גם קצת לגבי העניין הזה, אבל לא לשקוע בהכנות הטכניות. התוכן הוא תוכן רוחני, התוכן הוא תוכן של אידיאלים. התוכן הוא תוכן של בסיס חזק וטוב ומעולה ומרומה ורוחני לחיים. ויש גם מעשים טובים. ולדעת איך להסתדר, יש המון אנשים מסביב, יש את הכלה, ויש את ההורים של הכלה, ויש את ההורים של החתן, ויש את זה, ויש את זה. נכון, צריך יהיה כמה שיותר בנעימות להסתדר עם כולם. וכאן, אנחנו מתחילים בקשיים. כל התקופה הזאת של אירוסין, מה שנקרא היום, שמבחינה תורנית זה לא אירוסין. ומבחינה תורנית, מה שבאמת נקרא אירוסין זה מה שאנחנו עושים היום מתחת לחופה. זה שזו מחליט להתארס, מבחינה הלכתית יש לזה אך ורק משמעות אחת. החליטו להתחתן, ברוך השם, מזל טוב, בהצלחה. אין ביניהם קשר הלכתי אחר מעבר לחתונה, סליחה, להחלטה הזאת. אחרי החתונה הם יהיו קשורים. זה אומר שיש כאן תקופה של מעבר, תקופת ביניים. קודם, בהתחלה לא הכירו, אחר כך הכירו והיו עסוקים בעבודה של להחליט. עכשיו החליטו. אם החליטו, אז טוב, נו, בואו נתחתן, נתחתן מחר. לא, יש המון הכנות, יש כל מיני דברים לעשות, אי אפשר להתחתן מחר. אז הזמן הזה שעובר בין ההחלטה לבין החתונה, זו תקופת ביניים, ותקופת ביניים היא תמיד תקופה קשה. היא תקופה שאדם הוא לא פה ולא שם. יש על זה חידושים מיוחדים בדברי תורה, שמסבירים כמה תקופת ביניים היא תקופה קשה. לא ניכנס לכל העניין עכשיו, רק מספיק להגיד שמי שמגיש היטב, רובנו מגישים את כל הקשיים שיש לעם ישראל בתקופה הזאת, זה כי אנחנו בעם ישראל בתקופת ביניים, בין התחלת הגאולה לבין הגאולה השלמה. זה תקופת ביניים, אין לך בשלמות את כל הדברים, אבל מצד שני התחלת, זה קשה. לכן התקופה הזאת שקוראים לה היום בלשון העם תקופת האירוסין, התקופה שלפני החתונה, היא תקופה שחייבים לקבל הדרכה. מה פירוש לקבל הדרכה? בא בן אדם ואומר, מזל טוב, התארסתי, יופי. ומחרת הוא ניגש לרב ואומר, הנה, תכננתי, אני עושה א', ב', ג', ד', ה', ו', הרב יכול לעזור לי באיזה משהו? רגע, ומה עם כל השישה דברים שאמרת? על פי מה תכנת אותה? על פי מה החלטת אותה? יש לך ניסיון? כמה פעמים התחתנת? באמת, יש לי ידיד טוב שלצערי, לצערו כמובן, התחתן פעמיים. בפעם השנייה שהוא התחתן, הוא קבע את החתונה, נדמה לי חודש אחרי האירוסין. כי הוא כבר ידע את הכל, הוא כבר היה מורגן, ולא היו בעיות, והכל הלך מהר. יש עניין להמתין את התקופה הזאת, שהיא תקופה שגורמת קצת מתח, כפי שאמרתי, היא תקופה לא פשוטה. אבל כמה להמתין? יש לך ניסיון? אתה יודע? אתה אומר, אני אשמע מחבר, ואולי החבר הזה עובד עם טיפוס הפוך ממך. אם תיגש לאדם שכן מנוסה, מי שמדריך חתנים ויודע מה קורה עם כל הבחורים, עם כל התלמידים שלו כבר במשך שנים, הוא יכול לתת לך עצה טובה בעניין הזה. זה לא פשוט. גם למי שמנוסה זה לא תמיד פשוט. הנה, בדיוק אמר לי אתמול הרב יואב אליהו, שהוא ברוך השם מאוד מנוסה בזה. ועכשיו לא פשוט. בחור מתארס עכשיו. עכשיו, אמצע אדר א', מתי הוא יתחתן? יתחתן לפני פסח, יש לו סך הכל פחות מחודשיים להכנות. זה זמן קצר לבותה. לא קל להתחתן בפחות מחודשיים בלי להיכנס ללחץ. תלוי מי האדם, תלוי מה האמצעים שלו. לא קל להתחתן, וזה ממש פחות, כן, הרי עוד חודשיים בדיוק מהיום, ברוך השם זה יום ראשון של פסח. אז אנחנו מדברים, האדם שמתחתן לפני פסח, שבוע לפני פסח, זה לא כל כך רגיל שמתחתן, זה כבר שבועיים לפני. אז אנחנו מדברים על חודש וחצי בערך. חודש וחצי זה זמן קצר להכנות. עכשיו זה תלוי ממי. יש אנשים שהם מאוד זויזים, שעושים דברים. מצד שני, לא יתחתן לפני פסח, אחר כך יש ספירת העומר. אסור להתחתן, יעבור גם פסח וגם עוד חלק מספירת העומר. אז כבר אנחנו מדברים על תקופה הרבה יותר ארוכה. זה לא לדחות לשבועיים, לחודש את החתונה, זה לדחות, יכול להיות, לא הרבה יותר זמן מזה. אז אנחנו גם לא רוצים שידחה את החתונה יותר משם. כפי שאמרנו, להאריך את תקופת האירוסין זה לא הדבר הכי טוב. אז זאת התלבטות שהיא קשה, היא לא פשוטה גם למי שיש לו ניסיון. החתן, ברוך השם, אין לו ניסיון. אנחנו שמחים מאוד שהחתן מתחתן פעם ראשונה ומאחלים לו שזאת תהיה הפעם היחידה בחיים שהוא יתחתן. אז אם אין לו ניסיון, כדאי שיתייחס עם אדם שיש לו ניסיון. וזה מה שנקרא בלשון חז"ל בניין אב. בסיס לכל ההכנות לחתונה. אל תרוץ קדימה לבד. בכל מיני דברים. ראשית, התארסת, מזל. טוב שהחלטת, טוב שהגעת למסקנה. עכשיו, מה עם ההכנות המוכניות לחתונה? יש חתנים, פעם אחרי פעם קורה לנו. בא חתן, שבועיים לפני החתונה, ואומר לנו, אפשר ללמוד לחתונה את ההלכות ומוכניים? אנחנו אומרים, איפה היית עד עכשיו? תראה, כל הזמן רציתי ללמוד, אבל הייתי עסוק בדיבה ובתזמורת ובעולם ובזה ובזה ואיכשהו לא יצא לי. מה זה אומר? זה אומר שאת הדבר המרכזי שהוא צריך לעשות להתכונן לחנונה הוא לא עשה. כל הדברים הפחות חשובים הוא עשה מיד או קצת אחרי מיד, קצת יותר זמן לקח לו, זה היה מסובך, זה היה... היו כל מיני דברים מעשיים שהיה צריך להסתדר איתם, ואת הדבר הכי הכי חשוב הוא דחה לסוף. ועכשיו הוא יגיע, מה? מי אומר שלרב יש זמן? הרב אני ברוך השם עסוקים. הוא יבוא, יבקש מהרב, אני עכשיו פיניתי יום שלם, אני מוכן לבוא עם הרב 12 שעות רצוף. הרב יש 12 שעות רצוף? אם הרב יוכל למצוא לו שעתיים רצוף, ברוך השם. אבל ההכנות הלכתיות ורוחניות לחתונה זה עניין שאם רוצים ללמוד את הדברים בצורה טובה צריך להקדיש לזה שעות, לא שעתיים, לא חמש שעות, 10, 20, אתה לא יודע, כל המעבר איזה משובח. אז מה קרה לזה? חשבים את זה עד הרגע האחרון. וכשבאים וקובעים מראש עם תלמיד חכם שישב וילמד את ההלכות ואת הדברים הרוחניים, אז קודם כל הבסיס היום, הבסיס הרוחני, הדבר החשוב ביותר. כמובן לא צריך לזלזל בהכנות המעשיות. הכרתי פעם דברים מחר, שאלו אותו לפני החתונה, שבוע לפני כן, איפה אתה הולך לגור? אומר, אין לי עדיין דירה, מקסימום יש סך שינה. לא, כמובן, זה מוגזם. הוא לא התכוון לזה גם, כמובן, שהוא היה יכול להסתדר, רק היו כמה סיבוכים בדרך. טוב. הוא היה רגוע, להסתדר את הסיבוכים אחר כך. כמובן, להסתדר בצורה טובה, להיכנס לדירה בצורה מסודרת, אבל לפעמים יש בעיות מעשיות בחיים. גם בדברים המעשיים, כשהולכים לאדם בעל ניסיון, חוסכים המון המון בעיה. אביא לכם דוגמה, אני נתקל בזה פעם אחרי פעם. בא החתן ומביא לי כבר, יכול להיות חודשיים לפני החתונה, ודאי חודש לפני החתונה, מביא לי הזמנה. אני מסתכל על ההזמנה, מתחיל לראות אם אני... מתי זה? איפה זה? ואני רואה שהוא קבע את החתונה בשעה מאוד קשה לאנשים להגיע. הוא שאל מישהו? לא. מה קרה בדרך? הוא ישב עם כלתו, עם הורים משני הצדדים, אמרו באיזו שעה נקבע את החתונה. אז הורים אמרו, תראו, נוח לנו בשעה כזאת וכזאת. זו יהודי טוב, נחמד, אומר הורים מבקשים, קבעתי. הוא לא מבין בכלל את המשמעות של קביעת השעה, כי אין לו ניסיון. לא על הציבור שצריך להגיע לחתונה, לא על החברים שלו, או הרבנים שלו, וגם לא על עצמו ועל כלתו. יש חשבונות שונים בקביעת השעה. זה דבר שאני מזכיר, כי זה דבר שעושים אותו מוקדם יחסית. יש דברים שעוד קובעים אחרי זה, אבל זה לפעמים דבר שקובעים הרבה יותר מוקדם. ואף על פי כן, כדאי להתייעץ כבר. כדאי לבדוק את
זה. כן. אבל יש את העניין הזה שאומרים שעדיף לעשות את זה בשקיעה דווקא.
לא.
אבל
זה טעות. דווקא לא עושים חופה בשקיעה. עושים חופה או לפני השקיעה או אחרי צאת הכוכבים. בסדר, זה אחד החשבונות. אבל צריך לדעת, יש לזה הרבה השלכות בין לפה, בין לשם. לאו דווקא הלכתיות. השלכות מעשיות. וצריך לדעת את זה, וצריך לדעת איך אתה יודע. אתה לא יודע. כפי שאמרתי, ברוך השם, אם אתה לא התחתנת עד עכשיו אף פעם, זאת פעם ראשונה, תיגש למישהו עם ניסיון. לכן, כל העניין של תכנון מראש, של התייעצות רצינית, של בדיקת הדברים עם מישהו בעל ניסיון, זה דבר שמתחיל כמעט מי אפשר להגיד מיום האירוסין או למחרת אחרי שהספקת להתאושש, לנוח קצת, כבר כדאי להתייעץ. ואם אתה מתחיל על רגל ימין מבחינה רוחנית, ובנית את הקשר עם תלמיד חכם שילמד אותך את הדברים מבחינה רוחנית, הרבה פעמים הוא יודע גם את הצדדים המעשיים, הוא יכול לשלוח אותך למי שיודע, הוא יכול לתת לך עצות טובות, והדברים הולכים ומסתעפים לכמה וכמה תחומים. בואו נלך קצת יותר לפי הסדר. אמרנו, דבר ראשון, הכיוון הרוחני. לקבוע לימוד בענייני החתונה גם בעניינים ההלכתיים. לומדים גם את ענייני החופה, נישואין עצמה, וגם את דיני טהרת המשפחה שעוסקים להם אחר כך. אי אפשר לומר אותם לבד. זה תחום הלכתי שחייבים לעבור עליו עם אדם תלמיד חכם בעל ניסיון. אפילו מי שגדל בבית דתי, בבית תורני, בבית של תלמיד חכם, אין לו ניסיון בדברים האלה לפני שהוא מתחתן. ואם מקבלים עצות ממישהו צעיר, הניסיון שלו מצומצם רק לתחום האישי שמה שהוא עבר. בכלל, זה תמיד סיכון שמקבלים עצות מחברים. הייתי פעם לפני שנים, שלמדתי בישיבת מרכז הרב, ראיתי יום אחד יהודי צעיר, מסתובב, נראה לי מודאג. הייתי בקשר טוב איתו, ניגשתי אליו, שאלתי אותו, תגיד, אולי אפשר לעזור לך? באמת, כן, יש לי באמת איזו בעיה שאני ואשתי התלבטנו, דיברנו. טוב, קחתי אותו הצידה, זה הדבר הדין, ודיברתי איתו. אז אחרי שסיימנו לדבר, ראיתי שהכל בסדר, באמת אין לו ממה להיות מודאג, אז אמרתי לו, אז למה בכלל התעוררה הדאגה הזאת? מאיפה זה התחיל? אז הוא אמר לי, תראה, אשתי למדה לפני החתונה עם אישה צעירה, לא, והיא סיפרה לה על החוויה שהייתה לה אחרי החתונה. זאת הייתה חוויה מאוד ייחודית, יוצאת מן הכלל, ואשתי חששה שגם לנו זה יקרה. מה קרה פה? אדם צעיר העביר את החוויה האישית שלו למישהו אחר, בלי ניסיון. ואז בן אדם רואה את כל העולם דרך החוויה האישית של בן אדם אחד. זו תמיד בעיה כשמקבלים עצות מחברים. אם מקבלים עצה מרב, הרב לא יודע רק מה שקרה לו, הוא יודע מה קרה לתלמידים, לאנשים שהתייעצו איתו, הוא שמע מרבנים אחרים, הוא נותן תמונה מאוזנת. לכן מראש קובעים לימוד עם תלמיד חכם, קובעים איתו מתי לומדים איתו הלכות, מבקשים ממנו או שממנו או ממישהו שהוא ממליץ עליו ללמוד גם דברים רוחניים, לתת תוכנית לימוד, הדרכות לימוד, מה כדאי ללמוד כדי להגיע לחתונה מוכן מבחינה רוחנית והלכתית. ואז נוצר קשר עם אותו תלמיד חכם. אז אפשר לבוא ולהתייעץ איתו, רגע, מה אני עכשיו מתכנן? איך אני ניגש לענייני החתונה? טוב, כמובן, יש עניינים מעשיים, הוא לא יגיד לך איך ללכת לחפש דירה. אבל יכול להיות שייתן לך כמה עצות, בכלל, איפה כדאי לגור? מה זה איפה כדאי לגור? מה, אתה לא אוהב בכלכלה? לא כלכלה. יש הבדל גדול אם אדם גר במקום שיש אווירה תורנית ובין אדם שגר במקום שאין אווירה תורנית. אדם צריך לגור במקום תורני. אם אפשר, אם אי אפשר, אז מחפשים מה פחות, קצת פחות, מה יותר כדאי, מה האפשרויות. לפעמים באים תלמידים ואומרים, טוב, לא נורא, אני אגור שם, אבל אני כל יום במכון. יפה, אתה כל יום במכון, זה מצוין. אתה מטופל, מה עם אשתך? איפה החברה התורנית שלה? ואם כן צריך לחשוב עליה. לא חשבתם, נכון? ברוך השם, אין לכם ניסיון. זה אפילו בחיפוש דירה, כבר אתם רואים שיש על מה לחשוב. עכשיו מתקדמים, יש כל מיני דברים מעשיים, מתקדמים לקראת החתונה. אבל רגע, מה קורה בינתיים? איך היחסים בין החתן לכלה? רגע. חתן לכלה? אתם לא חתן לכלה. אתם בחור ובחורה שהחלטתם להתחתן. אתם יודעים איזה מתח זה יוצר? זה מצב שאדם יודע שהבחורה הזאת היא תהיה אשתו. בינתיים, אין כלום. צריך זהירות גדולה מאוד במצב הזה. אפשר בקלות רבה להסתבך. ומתחילים באיזו מילה של חיבה, ומוסיפים משהו. צריך להיזהר. דיני ייחוד, לדוגמה, קיימים בדיוק באותה מידה בתקופה הזאת, כמו אחר כך. אבל יותר מזה, יש מנהג ידוע, ששמעתי גם אצל אנשים רחוקים מתורה שמקיימים את המנהג הזה. יש מנהג ידוע בעם ישראל, שזוג שנמצא במצב כזה, שנקרא אירוסין, לא ישנים תחת קורת גג אחת. לא ישנים באותה דירה, באותו בית. מה? למה לא? אין נישואי חוד. מה מדובר? תראו לעצמכם, הרי באופן טבעי הולכים להתאבח אצל המשפחה בשבתות. אז יש, אני יודע, חתן גר באילת. והיא באה להתאבח, הבחורה באה להתאבח אצל המשפחה שלה, ושבא שיכירו אותה יותר טוב, מצוין, נפלא. אז מה עושים? באופן טבעי, אם יש דירה מספיק גדולה, מפנים לה חדר, תשני בחדר. מבחינת ייחוד אין בזה שום ישראל, יש את כל המשפחה שם. אבל מנהג בעם ישראל, יש מקומות שזה ממש מנהג שבאמת מקובל, יש שפחות נוהגים כך, אבל זה עצה טובה, שהבחורה לא ישנה באותה דירה, מוצאים לה חדר אצל השכנים. למה? כי שוב, יש מנהגים שנוצרו מתוך זה שהעם ישראל ידע, הרגיש שיש בעיות, שיש דברים שצריך לטפל בהם, שיש נושאים חשובים שעומדים על הפרק. יש מתח מסוים במציאות הזאת, שהבחור ובחורה יודעים שהם אמורים להתחתן, אז צריכים יותר להקפיד על ההלכה הזאת של ייחוד, שלא להיות במקום לבד, בסדר, אפילו יותר מזה. אפילו שאתם לא לבד, לא לישון באותה דירה. לשמור כדי לא להסתבך, לא מבחינה מעשית, וגם לא מבחינה רגשית. הרבה פעמים באים אליי זוגות במצב כזה, התחלנו להבין, יש מתח, יש לנו ספקות, כן להתחתן, טוב, יש ספקות, צריך לברר את הספקות. לפעמים בן אדם מעלה דבר שהוא לא חשב עליו קודם, לברר. אבל הרבה פעמים רואים שהבירור הוא לא, כמו שקוראים, בירור ענייני באמת. לברר, בסדר, לברר. אם חס וחלילה מתברר שעשו תרבות, אז מפסיקים. אבל בדרך כלל, הכל בסדר, הכל טוב, אז יש כל מיני הבדלים קטנים. למה עכשיו זה עלה? כי המתח הזה של מצב הביניים, של המצב שאתם לא פה ולא שם, הוא משפיע אתם מבחינה רגשית. עד כדי כך שיש עצה להיפגש כמה שפחות. טוב, זה תלוי מאוד בזוג. זה גם כדאי לקבל עצה אישית. יש זוג שטוב שיפגשו, יש זוג שלא טוב שיפגשו, תמיד יש עניינים מעשיים שצריך לעשות ביחד. אבל כל הדברים האלה כדאי להיות בקשר הדרכתי, בקשר עם תלמיד חכם, כדי לקבל ייעוץ בדברים האלה. להגיע לחתונה, בלי סיבוכים, להגיע לחתונה, לא רק כפי שאמרתי, עם ההכנה רוחנית, אלא בלי להיכנס לכל מיני פלונטרים וסיבוכים, מבחינת הבינו לבינה, מבחינת ההגשות, מבחינה אישית. ומה עם המשפחות? אתם יודעים שיש ביטוי של חז"ל. אין כתובה שאין בה מריבה. מה זה? אני זוכר שראיתי פעם זוג נפלא. היום הוא תמיד חכם. האבא שלו תמיד חכם. יהודי, כזה עדין, בעל מידות. האבא שלה, יהודי, כזה עדין, הלוואי עלינו כל עם ישראל, כזה נחמד, כזה טוב לב. אמרתי, מה, עם משפחות כאלה, פשוט שאין בעיות. היו בעיות. לא דווקא בכתובה, היום הכתובה פחות מתייחסים לפרטים של הכתובה. אבל זה רוצה ככה, וזה רוצה ככה, משפחות שונות, כל אחת מושכת בכיוון אחר. צריך לדעת איך להתעלך בצורה נכונה בין הדברים. יש דברים שצריך לברך להתחשב, ויש דברים שאסור להתחשב. יש דברים שצריך לדעת איך להיות נעימים להורים, ולתת להם הרגשה טובה, ולעזור גם להם לעבור את התקופה הזאת. ויש דברים שבאים ההורים ואומרים, אנחנו עושים חתונה כזאת, ואומרים להם, אנחנו נורא מצטערים, אנחנו לא רוצים להכיב לכם, אבל זה לא על פי ההלכה. אנחנו לא יכולים לעשות חתונה כזאת. יש לצערנו הרבה מאוד דברים שהשתרשו בנושא חתונות, שהם בניגוד לצניעות. אני זוכר, ראיתי תיאור כזה בספר שמעלה זיכרונות מלפני כמה זה, 100 שנה לפחות בירושלים. חתונה. מספר האדם הזה שבתו ילד ראה את החתונות שהיו אז. טוב, חתונות בחוג מסוים, בציבור מסוים, לא אצל תלמידי חכמים, שהמרכז של החתונה, שיא השמחה, היה שעמדו בפני כל האורחים, ההורים של החתן או של הכלה, אני לא זוכר, והתנשקו. כולם מוחאים כפיים ורואים את ההורים מתנשקים. מה קרה? קודם כל, ברוך השם אז, אנשים היו יותר צנועים, יותר על פי כיוון תורני. ובמצב רגיל לא ראו זוג נשוי מתנשק. זוג נשוי לא אמור להראות את החיבה שבינו לבינה כלפי חוץ. זה עניין שלהם פנימה. זה לא עניין של ההפגנה. ראיתם פעם רב הולך ברחוב יד ביד עם אשתו? מה? מותר להם. הם נשואים. מותר להם ללכת יד ביד. הם לא יעשו את זה בפני אחרים. חיבה בין בני זוג זה דבר שלא צריך להפגין. צריך לא להפגין. כמה ששומעים אותו יותר בפנים הוא יותר טוב. אז קודם כל, לפחות, אנחנו יודעים אז שבזמנים אחרים לא עשו. אבל בחתונה? דווקא בחתונה שהכל צריך להיות הכי קשה והכי מרומם מבחינה רוחנית והכי טוב מבחינה הלכתית כדי להתחיל את החיים של הזוג בצורה טובה, דווקא שם צריכים להפגין חוסר צניעות. לא חוסר צניעות מוחלט, אבל זה לא טוב, זה לא חיובי. אני רק, למה אני מזכיר משהו לפני 100 שנה? אם אני אתחיל להיכנס לדברים שקורים היום, אנחנו נצטרך להשקיע בזה הרבה זמן, ואני רוצה לצמצם את העניין הזה. הרב אבינר כתב על זה כמה מאמרים בתקופה האחרונה, גם על העניין של היחס לחופה בצניעות, בלי הפגנות. כתב על זה מאמרים, דווקא בדפים של מכון מאיר, ואפשר לראות את הדברים ולקבל ממנו הרבה מאוד הדרכות טובות וישרות ואמיתיות. לכן, מראה את זה. כדי להדגיש את העניין הזה, שכלפי ההורים, מצד אחד צריך עדינות, צריך התחשבות, ולפעמים צריך הדרכה דווקא איך להיות עדין ואיך להתחשב עם ההורים. ולפעמים הפוך, צריך לצערנו הדרכה איך לא לקבל את מה שההורים אומרים. אם הם דורשים דבר, אומרים, אנחנו רגילים לעשות כך וכך ולא מוכנים לוותר, אבל זה לא צנוע, לא בחתונה שלנו. צריך לדעת לעשות את זה בנימוס, שוב בעדינות, אבל לדעת גם להגיד לא. ולכן צריך פה הרבה מאוד הדרכה. כל אחד זה מקרה ייחודי בפני עצמו. זה צריך בכיוון הזה את הדרכה, וזה צריך בכיוון אחר. זה יש לו בעיות כאלה, וזה יש לו בעיות כאלה. תמיד סיפורים חדשים. אבל הבנים, ברוך השם, יש לו ניסיון. יש לנו פה במכון, יש בכל מיני מקומות, פה במכון ברוך השם יש רבנים שיש להם ניסיון של שנים על גבי שנים של הדרכות חתנים, וכבר טיפלו בבעיות כאלה ובבעיות אחרות ובבעיות יותר משונות. יש לנו ברוך השם במכון, אנחנו מאוד משוכללים, יש לנו גם את דני. דני שחטון יכול לעזור אפילו לתכנן את לוח הזמנים של האוטובוס. שאנחנו לא נכנסים לנושאים טכניים. זה גם חשוב. למה התחלנו את זה? כי ראינו שהיו מצבים שהחתן, ברוך השם, התחתן, הכל טוב ויפה ועוד. אבל הבחורים במכון, יש להם בעיה עם הלימודים. עד שחזרו מחתונה והלכו לישון, היה יכול להיות 3:00. מה קרה? החתן התחתן מחוק. לא, בסדר, משפחה, כל מיני דברים. כמה חתונות כאלה, ושוב, ברוך השם, כן, הרבה, שיירבו חתונות, כמה חתונות כאלה בתוך טווח קצר, והבחורים כבר כמעט לא מסוגלים ללמוד, הם מסתובבים ביום, בקושי מסתובבים, צריכים ללכת לישון. גם זה חשוב, לא? לימוד התורה במכון מאיר. אבל זה גם חשוב לחתונה עצמה. כי מה שקורה במצבים כאלה הוא שאחר כך הבחורים לומדים את העניין. ואם החתנים לא מתחשבים, אז אחרי כמה חתונות מגיע מצב שלחתונה פלונית לא מגיעים הרבה בחורים. ולא מבינים מה קורה, מה לא אוהבים את הבחורים או לא אוהבים אותם. אלא מה? אנחנו שחוקים לרוב חתונות. אז כל התוכניות האלה שנעשות בתיאום עם מישהו שיש לו ניסיון, שמכיר את הדברים המעשיים, שיודע את המשמעויות, שיודע איך לתכנן את הדברים, הכל הולך בצורה הרבה יותר חלקה. כן.
הייתי רוצה להביא דוגמה שאני חושב הבאתי איזשהו חתם, תלמיד ישיבה גבוהה, חבר שלי, הוא לא תכנן את הדברים טוב מראש. קודם כל הוא שכח כמה דברים, להודיע לרב, לסגור איתו סופית על הנושא, הרב פשוט לא הגיע. הוא מצא את עצמו בלי רב, חוץ לזה הוא גם לא סגר עם הטבעת.
טוב, זה מקרה, רגע, אתה באמת מביא מקרה קיצוני מאוד, אבל זה טוב שאתה מביא את זה, כדי שיבינו עד איפה אפשר להגיע. כן, אני בטוח שבחור שאתה מזכיר, הוא דיבר עם רב, אז הוא חשב כנראה שהכל בסדר והרב יגיע. רק ברגע האחרון התברר שהוא לא סגר סופית, וזה באמת, אני, תאמין לי, עם כל הניסיון שלי, זה עוד לא פגש לי.
הרב, עם הקלה הוא סגר.
עם הקלה הוא סגר, אבל שמגיעים לחופה, ומחכים ומחכים, והרב לא מגיע, כי מתברר שהרב נמצא במקום אחר בכלל, ולא לא ידע שהוא אמור להגיע. זה באמת מצב מאוד לא נעים. אפשר לפתור את הבעיה, אבל זאת מציאות מאוד לא נעימה ולא פשוטה. נכון, בוודאי. ואתה פשוט מדגיש את העניין הזה שצריך באמת לבדת אפילו לפרטים הטכניים עם עצה טובה של אדם מנוסה. בהחלט. טוב, אחרי שהבאת את המקרה הקיצוני הזה, יש לי, רצית עוד דוגמאות או שזה מספיק?
גם הטבעת הוזמנה, אבל היה אמור לבוא, הוא היה אמור לבוא לקחת אותה ביום החתונה, והיה להם בעיה בהזמנה, והיא לא
נכנסה לו להזמנה.
גם הבב לא הגיע, גם הטבעת לא הגיע, טוב, בסדר, אז הוא באמת, אתה באמת מביא כאן דוגמה, אבל חבר'ה זה יכול לקרות. זה נשמע מצחיק, ואנחנו פה צוחקים, אבל תראו לעצמכם שאתם שם, כבר לא היינו צוחקים. אפילו בתור אורחים לא היינו צוחקים. כן, מה אתה אומר?
בעניין של משפחות וכל זה,
זה היה
נגיד כמו עניין של חתונה נפרדת. יש כל הספקות וכל להתחשב בזה, להתחשב בזה.
טוב, זה באמת סביר. טוב, אני, בוודאי שאנחנו מעוניינים על פי התורה שתהיה חתונה נפרדת. זאת הדרך הראויה והטובה לעשות על פי הטובה. למה? כי במקום של שמחה ושאלות שרוקדים והכל, אז לא טוב שיושבים נשים וגברים, ובמיוחד רווקים ורווקות, יושבים ביחד מסביב לשולחן. אבל מה שברור הוא שחייבים באופן מוחלט שהריקודים יהיו נפרדים. זו חובה על פי התורה. אישה אסור לה לרקוד בפני גברים שרואים אותה. זה אסור.
בפרט הקלה.
לא רק הקלה, גם כל השאר. גם אישה שהיא אורחת בחתונה, אם יש מקום, אם האנשים רוקדות והגברים יושבים, יש שולחנות מסביב, זה קורה בחתונות. אז אישה אסור לה לרקוד במצב כזה. רק אם יש מקום נפרד לנשים, אז אם מזדמנים שם גברים, אז אפשר רק כן. אבל זאת הלכה. אז לכן, יש כאן בהחלט, מצד אחד, יש לנו עניין שאנחנו רוצים שהחתונה תהיה כמה שיותר שבעה בשנה. מצד שני, אי אפשר לבוא למשפחות שבגילות את דברים אחרים, וסתם שהחתן יבוא ויודיע. הרב לנדאו אמר בשיעור שכך וכך. כמובן. סליחה? לא רק שמחה שלך, נכון? אתה מתחתן, אבל גם אנחנו שמחים, וגם לנו יש אורחים, וגם אנחנו חלק מהמשפחה. אתם לא רק חלק מהמשפחה, אתם הורים. הכי קרובים, צריך לדעת איך לדבר עם ההורים. צריך לדעת איך לקרב אותם. ולפעמים יש דברים שאפשר להקל כדי לא לגרום להורים לעוגמת נפש גדולה. אז לדברים האלה צריך באמת ייעוץ מפורט. לא רק באופן כללי שמישהו יבוא ויגיד, אני ראיתי פסק הלכה, שמעתי פסק הלכה כך וכך. צריך לדעת מי הורים, ואיך להסתדר איתם, וזה הרב יכול לשבת ולדבר איתך, ולשמוע, ולהבין, ולתת עצות. זה חשוב מאוד.
מותר להביא את הכלה?
מותר מה?
להביא את הכלה לזה של הבנים?
נוהגים שכן. אז אנחנו לא נלך ונאסור דבר שגם בפני תלמידי חכמים הגדולים נהגו לעשות ובחורי ישיבה צדיקים עושים את זה.
אבל אסור לרקוד בפני
גברים. ראיתי, לרקוד בפני גברים ודאי שלא, אבל פשוט הכלה מלווה את החתן פנימה למעגל של הגברים ורוקדים מסביבה. הדבר הזה מקובל גם בישיבות. ראיתי קלות צדיקות שאמרו לא נעים לי, אני מרגישה לא נוח עם זה, אני מבקשת מראש לפני החתונה, אני מבקשת אל תביאו אותי, תשאירו אותי אצל החברות שלי. ראיתי כמה קלות, לא הרבה, אבל ראיתי כמה קלות שהרגישו ככה. זו הרגשה מאוד יפה, סימן שיש לה צניעות טבעית מאוד מאוד חיובית. ובוודאי שלכבד ההגשה כזאת ולכבד בקשה כזאת זה דבר מעולה, אבל לא פה אני רוצה להגיע הערה חשובה. אני עניתי לך לשאלה שאמרתי כך נוהגים, אבל כך נוהגים זה דבר שצריך מאוד להיזהר בו. כך נוהגים, אי אפשר שיבוא מפה בחור שהיה אפילו ב-20 חתונות, ב-50 חתונות, ויגיד כך נוהגים. כי אני יכול להגיד לכם, אני לא רוצה לפרט עכשיו במסגרת הזאת, שאני מכיר דברים שנוהגים בהרבה חתונות, ובבנים גדולים כל הזמן באים ואומרים, אל תעשו את זה. לדעת מה נוהגים על פי הרבנים, ומה נוהגים, אפילו שזה לא טוב, זה דבר שהרבנים יודעים. מי שמומחה בעניין, בירר ובדק, ויודע מה טוב, מה לכתחילה ומהודר, מה אפשר להסתדר כי קשה לעשות אחרת, ומה אפילו שיש הרבה שעושים, מי ששואל אותנו, אנחנו אומרים לו, אל תעשו. אז להביא דוגמאות ממה שקורה בחתונות, זה שוב דבר שזה כמו שאמרתי קודם, כמו שאם אתה מתייעץ עם חבר, אז אתה מקבל רק את המבט המצומצם האישי של החבר. כשאתה רואה חתונה בתור אורח שרוקד שם, אתה לא יודע מה קורה אחרי הקלעים. מה היו האילוצים על החתן? מה המצב של המשפחה? מה שאלו? מה לא שאלו? מה אמר להם הרב? בשביל זה צריך מי שבאמת מתמצא בעניין מבחינה תורנית, אפשר לבוא ולשאול אותו ויגיד לכם, הכי טוב זה כך, אם יש קושי, יש קצת פחות מזה, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות.
יש הלכת הלכה, איך אפשר כאילו לבוא ולוותר?
יש בהלכות, בהלכות קשרות, יש מה שעושים לכתחילה, יש מה שעושים בדיעבד. ויש מה שעושים בשעת הדחק, או בהפסד מרובה. אמר לי, אמרתי, סיפרתי את זה כמה פעמים בשיעורים. אני רוצה לומר את זה עוד פעם, כי זה נוגע לשאלה שלך וזה חשוב מאוד. יש לי ידיד טוב שהוא רב ביישוב. יישוב שנקרא יישוב דתי. אבל הוא אמר לי פעם, 50% מהתושבים שואלים אותו שאלות בהלכה. 50% האחר לא שואלים אותו. והוא המשיך ואמר לי, אני מרחם על אלה שלא שואלים אותי שאלות בהלכה. כי הם בוודאי מחמירים יותר מדי. התפקיד של הרב הוא לדעת את הגבולות. לדעת במה אפשר להקל. אדם שהוא לא רב, לא יודע מתי אפשר להקל. ההלכה נותנת הרבה מאוד אפשרויות להרבה מאוד מצבים. היא לא שחור לבן, יש גבולות מוחלטים, יש דברים שאסור לעבור עליהם. זה הרב יודע. בסדר? טוב, אני רואה שיש פה, ברוך השם, כמות גדולה של שאלות, בואו נענה קצת לשאלות. אתה מחכה הרבה זמן.
כן, אני שתי שאלות, אבל קודם כל, אני חוזר טיפה אחורה, הרב אמר שצריך לשאול את בלמיד חכם, גם לנושא של בלמיד חתנים. אבל מה קורה, נגיד, בתקופה, למשל כמו זאת, שהרב אומר שצריך לפחות 3 חודשים הפרש בין זה לזה, לפחות...
אני לא אמרתי כמות של זמן, ואני לא אגיד כמות של זמן. אני לא אומר 3 חודשים, אמרתי שפחות מחודשיים זה לחוץ. יש פעמים שאני אגיד לחתן, תיכנס ללחץ, תדע שיהיה כך וכך וכך, אבל תיכנס ללחץ זה עדיף מאשר האפשרות השנייה. יש פעמים שאני אגיד לחתן, אתה, אם אתה תיכנס ללחץ, אתה תגיע לחתונה על הפנים, חבל עליך. זה עניין אישי.
אוקיי, שאלה שלי כזאת, כמה זמן לפני החתונה מתחילים לימוד חתנים נקרא לזה, לכל הלכות?
אתה מתחיל, כפי שאמרתי, בהתייעצות עם רב ישר אחרי האירוסים. יכול להיות שהרב יגיד לך, לדוגמה, זה קורה לנו במכון מאיר, תשמע, יש לי עכשיו על הראש כבר 20 חתנים. אתה תבוא אליי חודש לפני החתונה, נספיק ללמוד. אתה במכון, אני במכון, אני אקבע איתך, נספיק ללמוד. בסדר, זה מצד הלימוד של הפרטים ההלכתיים. אבל אתה עכשיו צריך לקבוע את תאריך החתונה. אתה צריך לקבוע את הזמן של החתונה, אתה צריך לקבוע כל מיני דברים. את זה, אם אתה תגיד לו, הוא יגיד לך בסדר. שיעבור, נשב ונשוחח עכשיו על הדברים שאתה צריך לעשות עכשיו. את הלימוד הפרטני של ההלכות נעשה אחר כך.
השאלה אם צריך לדחות את זה כדי שנגיד באמצע, כמו למשל חבר'ה שנגיד עושים את הרס עכשיו, שבאמצע יש לספירת העומר, אז גם ככה יש לך עוד איזה חודשיים ומשהו.
זה שאלה פרטנית.
לא.
זאת שאלה פרטנית. אמרתי לך, כל בחור לפי המציאות המיוחדת שלו.
הרב אומר שגם ככה אנשים...
אין שובות כתבר.
הרב אומר שגם ככה, כל אחד, אולי הוא יותר עדיש, זה פחות עדיש, בכל מקרה זה מוסיף לחץ, ברגע שהם תעשים.
נכון.
אז אני שואל בצורה ברמה כללית לכולם בעצם. האם נכון להתארס למרות שאתה יודע שמבחינה טכנית זה רק עוד כמה? או עדיף לחכות, למרות ש...
סליחה, אז אתה שאלת כאן שאלה שאולי לא התכוונת לשאול. מה זה נקרא להתארס? אני באמת חוזר כאן להתחלה.
אוקיי, ברמה...
טוב שאתה מחזיר אותי להתחלה.
ברמה פשוטה?
זוג נפגש. נפגש כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, עבר את כל התהליך והגיע למודעות, בירור ביניהם, כל אחד לעצמו וביחד, אנחנו רוצים להתחתן. אין שום סיבה לדחות הכרזה רשמית על דבר כזה. כלומר, ברגע, סיפרתי פעם סיפור על בחורה שהייתה צריכה שבועיים לקלוט את העניין, לעכל את העניין, ורק אז היא הלכה להוביל. בסדר, זה גם מקרה מיוחד, אבל גם, אז יהיה עוד שבועיים. אבל במצב כזה שהחלטתם ביניכם להתארס, מה פירוש להתארס? החלטתם להתחתן. אתם מאורסים לבית. כל המשמעות מבחינה תורנית של מה שנקרא היום אירוסין, זו החלטה להתחתן. מהרגע שהחלטתם להתחתן, הודעתם כמובן מצד הנימוס והכבוד והאהבה והכל, איך הודעתם להורים, לא משנה לי מצד העניין הזה, האם אתם עושים עוד טקס או לא. האם אתם מודיעים לחברים או לא. אלה עניינים טכניים מעשיים. מהרגע הזה יש מקום להתייעץ עם הרב שלך איך אני מתקדם הלאה. אנחנו רוצים להתחתן. מתי? שאלה טובה. להתייעץ. זה לא משנה מתי אתה עושה מסיבת אירוסין, אם בכלל אתה עושה מסיבת אירוסין. אין חובה הלכתית לעשות מסיבת אירוסין. זה מנהג שקיים. טוב לעשות מנהג. יש מקרים יוצאים מן הכלל. אפשר לעשות מסיבת אירוסין תיאורטית שבוע לפני החתונה. לא משנה. אתם החלטתם להתחתן, המסיבה לא מעלה ולא מורידה. גם ההודעה לחברים לא מעלה ולא מורידה. הודעה להורים זה עניין מאוד יסודי של ניבוס וכדומה. האמת היא שגם זה לא. יש איזו סיבה, תראו לעצמכם שהורים, אני יודע, ויש לכם הורים צעירים, הלכו לעשות טיול בדרום אמריקה, ואי אפשר עכשיו שבועיים להשיג אותה. אז בגלל זה צריך לחכות שבועיים לתכנות? שאני שבתי ברב, להגיד, הרב, אנחנו לא, בינתיים העניין הזה סודי, כי הורים בחוץ לארץ ואנחנו מחכים עד שיחזרו כדי להודיע להם, אבל אולי אפשר להתחיל לשבת עם הרב ולתכנן. מובן? לכן, תודה שהחזרת לי אחורנית, אז עכשיו אני הסברתי קצת יותר מה פירוש המילה אירוסין מבחינתם. מובן? או שיש שאלות על הנקודה הזאת?
מה
עם
חתונות מעורבות? זאת אומרת,
או כל אחד... אתה נכנס לפרטים שאני לא אכנס אליהם במסגרת הזאת, כיוון שהזמן מוגבל, וכפי שאמרתי, צריך היצעה אישית לכל מקרה ומקרה. כן, מה השאלה?
זה
רק
כדאי לבחור עושה, ויודע שהוא רוצה להתחתן לפני, שהוא בכלל נפגש משהו, ללמוד את הדברים האלה?
לא. יש דברים שאם אתה עושה אותם מוקדם מדי, הם מבלבלים אותך. כל דבר לפי זמנו. לפני שאדם הולך להיפגש, הוא צריך ללמוד על עניין הפגישות. עסקנו בזה שלושה שיעורים, שיתרכז בעניין הפגישות. זה דבר כבד, זה לא דבר קל, דבר מאוד משמח, מאוד חשוב, אבל כולם יכולים להגיד לך שזה לא דבר פשוט. תתרכז בזה. סיימת את השלב הזה, וברוך השם החלטת. עכשיו יש את העניין של החתונה. גם אם תלמד מראש, הרבה דברים אתה לא יכול לפתור, כי שוב, זה עניין של היצעה אישית, זה עניין של המציאות, אתה לא יודע בפעמים מה המציאות עד שהגעת להחלטה. ואת היצעה אישית אי אפשר להקדים. עכשיו, יש עניין ללמוד על החתונה. על החתונה, על אחרי החתונה, על החור. להתחיל ללמוד את זה קודם, זה מכניס למתח, זה מכניס את הראש של כל מיני מחשבות, זה לא בריא. בכוונה לומדים את ההלכות האלה דווקא קרוב לחתונה. יש בזה עניין של עדינות ושל צניעות. יש לפעמים חתנים, בחורים שעושים טעות, ברגע שהם החליטו, מה שנקרא מאורסים, סוברים, טוב, עכשיו זאת אשתי, אני פתוח לגמרי. מתחילים לדבר על כל מיני נושאים ששייכים לתקופה שאחרי החתונה. זה לא טוב. זה גורם למתח. היא לא אשתך עדיין. הדברים האלה, לומדים אותם, לומדים אותם בצורה מתלמיד חכם, אישה לומדת אותם מאישה נשואה רצינית, שעדיף אישה מבוגרת יותר, שיש לה ניסיון בדברים האלה. והיא מקבלת כל צד, הוא מקבל הדרכה והיא מקבלת הדרכה. הם ייפגשו בעזרת השם בתור זוג נשוי, שאז באמת הם איש ואישה, והם יוציאו אל הפועל את הדברים האלה על פי הדרכה שהם קיבלו. ברגע שאתה תתחיל להכניס את הדברים האלה למצב הביניים, זה יוצר, שוב, זה יוצר מתחים, זה יוצר בעיות, זה גורם לכל מיני דברים שלא כדאי להיכנס אליהם. מובן? לכן, השאלה הייתה במקום, למה לא להקדים? כן, יש כל כך הרבה מה לעשות, אז בוא נקדים. טוב, יש דברים שאפשר באופן כללי, היום מלמדים את הבנות בגיל תיכון, במערכת הדתית, הכנה לחיי משפחה. למה עושים את זה? כי יעשו חשבון, אם הבת לא תלמד בתיכון, יכול להיות שאף פעם לא תלמד את זה. חשוב לפחות לתת איזשהו תוכן יסודי. היו צריכים לעשות את זה גם לבנים, היו הרבה פעמים תוכניות כאלה, אני לא יודע אם הם יצאו על הפועל בצורה רצינית, אבל הדברים האלה באמת צריכים ללמד, אבל אז לומדים אותם בכלליות, לומדים יסודות, לומדים גישה, אי אפשר ללמוד את הפרטים. אי אפשר ללמוד את הפרטים, כי כשאתה לומד דבר שהוא לא מעשי, אפילו אם תלמד את הפרטים, אין לזה את אותה משמעות. אתה לא שומע את אותם הדברים שתשמע אחר כך. אפילו אם אומרים לך אותם, אבל אתה לא שומע. זה כלל גדול בחינוך. לכן, רבותיי, הדברים האלה הם משמעותיים, משמעותיים במיוחד בצורה מדויקת, ובצורה מתאימה וראויה, שהזמן הוא הזמן. אז לומדים אותם, אז צריך לעסוק בהם, אז הם מועילים, ואדם צריך, אני שוב חוזר להתחלת השיעור, צריך להשאיר את הזמן הזה ולפתוח את האפשרות הזאת שאתה תשמע את הדברים. אדם ישר רץ ועושה את כל הדברים, יכול להיות אפילו שהוא עושה אותם מצוין. הוא מצא לעצמו דיבר ומצא לעצמו תזמורת ומצא לעצמו עולם ואין שום דבר, הוא עשה את הכל הכי הכי טוב, אי אפשר היה להגיד לו לעשות את זה יותר. אבל הוא לא פתח את האוזניים שלו לשמוע הדרכה תורנית. הוא לא בנה את הבסיס הרוחני מההתחלה. אתה לא יודע איפה הוא מפסיד. כל המבט שלו מרוכז בדברים הטכניים. וזה לא טוב. זה לא הבניין הנכון. ולכן צריך לבוא מההתחלה, להתחיל בעולם הרוחני, גם אם הרב יגיד לך, כמו שאמרנו קודם, אני אלמד איתך אחר כך, סמוך לחתונה, להתחיל את האפיק הזה של ההתייעצות, להתחיל את הכיוון הזה שאתה שואל שאלות. אמר לי תלמיד חכם, שהוא היום מאוד מפורסם, בקי בהלכות, במיוחד בתחום הזה של חיי המשפחה, אמר לי פעם, האבא שלי היה רב, אז תמיד, כשהיו לי שאלות בהלכה, הייתי שואל את אבא. אז מה, אז גרתי מחוץ לבית? הוא היה בישיבה, מרחק די גדול מהבית שלו. אז או שחיכיתי עד שבאתי הבית, או שהרמתי טלפון. לא הייתה בעיה. וכשהתחתנתי, כל המצב השתנה. אדם נשוי לא יכול להגיד, אני אחכה עד שאני אגיע לאבא ואשאל אותו. צריך להתרגל לזה שיש לך גישה לרב שאתה יכול לשאול אותו. בחיי משפחה יש מצב שאשתך תופסת אותך בטלפון אפילו, מצב שהוא לא קורה כל יום, אבל אשתך תופסת אותך בטלפון, אומרת, בבקשה, תשאל את הרב, יש לי שאלה שאני צריכה לדעת את התשובה הערב. איפה הרב? אם יש לך קו פתוח, אתה רגיל לגשת לרב, אתה בקשר איתו, אז אתה אומר, טוב, נכון, בדרך כלל אני לא נפגש עם הרב, אבל כיוון שזה דבר דחוף, אני יודע איך תופסים אותו גם לדבר דחוף. אבל אם בכלל לא פתחת את הפתח הזה, אם בכלל לא התרגלת, שפתאום ייפול עליך משהו, עד שתסתכל ימינה ושמאלה, כבר צריך להחליט החלטות? ויש, תאמינו לי, יש בתקופה נקראת אירוסין, יש דברים כאלה. יש דברים עדינים שצריך להחליט, ויש משברים משפחתיים שפתאום נראה שאני לא יודע מה לעשות וזה, ומחר כבר רוצים ממני, היום כבר רוצים ממני. רבותיי, בתקופה הזאת של החיים, מעשה לחבר חשובה אולי יותר מאשר כל תקופה אחרת. לכן, כפי שאמרתי בהתחלה, יש פה הרבה דברים מעשיים, אפשר לעזור המון בדברים המעשיים. כדאי. אבל העולם הרוחני כאן הוא הפתח של הכל. ולכן זה לא רק עניין טכני, זה עניין רוחני. מה הבסיס שאנחנו הולכים לבנות עליו את ההתחלה של חיי נישואים? גם מבחינת הדברים המעשיים, גם מבחינת דברים שיכולים להיות נראים, מנהגים, הלכתיים, כל מיני דברים. כל פעם אנחנו שומעים חידושים חדשים. חתן פלוני עשה כך, יופי, נחמד לו. עכשיו כולם יעתיקו ממנו את זה. אנחנו לא מעוניינים. לא רוצים, לא טוב. צריך לדעת, לברר, להתייעץ, לשמוע, לשאול, להקשיב. יש בזה המון פרטים, אבל אנחנו סיימנו את הזמן עד עכשיו. מי שרוצה את הפרטים המעשיים, יבוא להתייעץ, לא דווקא איתי, ברוך השם, יש לנו צוות שלם במכון של הבנים שהרבה מהם מנוסים לזה. בהצלחה ובמזל טוב.